ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוטה דף י'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 25 שורות מלמטה, אפשר גם לספור שורה 15 בשורות הרחבות. עד עכשיו, כלומר בשיעור הקודם, הקדשנו רוב העניינים לשמשון ששפט את ישראל 20 שנה. הסיפור של שמשון, שגם מכונה שמשון הגיבור, מובא בספר שופטים, ו עקב כך אנחנו ממשיכים עם עוד אזכור של שמשון יחד עם אנשים נוספים שהיה לכל אחד משהו מיוחד, משהו פיזית, תכונה מיוחדת. הנושא שמופיע כאן בגמרא בש"ס עוזר, הש"ס המסומן, כתבנו בשולן תחת הכותרת נושא, חמישה נבראו מעין דוגמה של מעלה, כלומר שונים משאר אנשים. הגמרא, תנו רבנן, חמישה נבראו מעין דוגמה של מעלה. כפי שהסברנו מקודם, הם משתנו מן התחתונים, כלומר משאר אנוש, וכולן לקו בהן. שמשון בכוחו, שאול בצברו, אבשלום בשערו, צדקיה בעיניו, עשה גם היה מלך ברגליו. שמשון בכוחו, כידוע שמשון היה בעל כוח רב, ובסופו של דבר הוא לקה בזה, הוא נפל בזה, תכתיב היסר כוחו מעליו. זה לקראת סוף חייו, והכל מסופר בתנך בספר שופטים פרק ט"ז. שאול בצברו, ברש"י, שאול בצברו ויגבה מכל העם משכמו, זה תיאור של שאול. אז כלול בגובה המיוחד שלו היה צברו, ובסופו של דבר כתוב לגבי סופו של שאול, תכתיב ויקח שאול את החרב ויפול עליה. ורש"י אומר פה ויפול עליה, מקום שהורגין בחרב, והיינו צבא. ממשיך הגמרא, אבשלום בשרו, כדבא עינן למימר כמן. סוגיה שלמה מוקדשת לאבשלום והנושא הזה. צדקיהו בעיניו, דכתיב ואת עיני צדקיהו עיוור. רש"י כותב שזה שצדקיהו היה משהו מיוחד בעיניים, כותב רש"י, לא ידענה מנלן דנשתנה לשבח. וממשיך רש"י וכותב וכן עשה ברגליו, זה גם לא ידוע מניין לנו שהיה משהו מיוחד ברגליו, אלא כן שמע מרבו. אנחנו נחזור לגמרא. לגבי צדקיהו כתוב, תכתיב בסופו של דבר ואת עיני צדקיהו עיוור, כלומר המלך הבבלי סימה את עיני צדקיהו. עשה ברגליו, תכתיב רק לעת זקנתו חלה את רגליו. ויאמר יהודה אמריו שהחסתו פדגרה, אמר לי מרזוטרא בריא רב נחמן, רב נחמן היכי דמי פדגרה, הוא תתאר את זה, את המחלה הזאת, אמר לי כמחת בבשר החי. מנה ידע, איך רב נחמן ידע שזה התוצאה מהמחלה הזאת, זה התחושה? איקא דאמר, יש כאן שלוש אפשרויות. אחד הוא מי חש אבי חש בי, רב נחמן עצמו סבל מזה. איקא דאמרי מי רבי שמע עליה, הוא קיבל את זה במסורת מרבו. ואיקא דאמרי סוד השם לרעיו ובריתו להודיעם, שאנשים שהם גדולי ישראל צדיקים כמו רב נחמן, היה לו דרכים עילאיים כדי לדעת דברים שאנשים מן השואה לא יודעים. אנחנו עם השורות האחרונות מזכירים לכם משהו, אז באמת ראינו דבר כזה בדף דלת עמוד ב', סדרה של תשובות להסביר איך בן עזאי ידע שיעור סתירה בדיני סוטה. הרי בן עזאי לא היה נשוי לכאורה. ממשיך הגמרא, דרש רבא, מפני מה נענש עשה? אמרנו שעשה המלך, שהוא היה מלך טוב, אולי נגדיר אותו כמלך צדיק, בכל זאת הוא נהיה חולה, מפני שעשה אנגריה בתלמידי חכמים. מה זה אנגריה? הוא העסיק אותם, רשי כותב, לעבודת המלך. הוא היה מלך, והוא משך תלמידי חכמים מבית המדרש לעבודות האלו. שנאמר, והגמרא מביא הוכחה לכך, והמלך עשה השמיע את כל יהודה אין נקי. מהי אין נקי? אמר ביהודה, אמר רב, אפילו חתן מחדרו וחלה מחופתה, וההמשך מובא כאן בשוליים, או הפירוש איך נכנס כאן תלמידי חכמים, ואז נקרא ממה שכתוב בעצר הכוכבית, פירוש בכל שכן. אם הוא הוציא חתן מחדרו וחלה מחופתה לעבודות המלך, אפשר להגיד כל שכן תלמידי חכמים. הגמרא ממשיכה, כתיב, וירד שמשון תמנתה. אנחנו בעצם ממשיכים הסוגיה של השיעור הקודם, שמשון, שמשון הגיבור, זה פסוק אחד אומר, וירד שמשון תמנתה. כלומר, כדי להגיע לתמנה, צריכים לרדת. וכתיב, בבראשית, פרק למד חד פסוק י' ג', אצל יהודה ותמר, ורק נציין שגם שמשון וגם הסיפור שקדם בהרבה שנים, סיפור של יהודה ותמר, גם התרחש בארץ ישראל. אז אנחנו מדברים על אותו מקום, וכתוב, הנה חמיך עולה תמנת, אז כדי להגיע לתמנת צריכים לעלות. אז איך ניישב את מיקומו של תמנה לאור שני הפסוקים האלו? אמר בלעזר, שמשון שנתגנה בה, כתיב בירידה. יהודה שנתעלה בה, כתיב בעלייה. שני אנשים, שתי תופעות קיצוניות אפשר לומר, או כותביות, אחד ירד ואחד עלה, והתיאור של מיקום המקום משקף את הדברים האלו, התופעות האלו. מה פירוש ששמשון שנתגנה בה? אז רשי מספר לנו שנשא מבנות פלישתים האסורות לו. אז הוא מצא אישה פלישתית בתמנה, אז זה הסיבה שכתוב וירד שמשון תמנתה. יהודה נתעלה, אומר רשי, שמשם נולדו פרץ וזרח שהעמידו מלאכים ונביאים בישראל. אנחנו נחזור לגמרא, לא לפני שנציין שיהודה כמובן נשא או בא ביה עם תמר, ומהזיווג הזה נולדו התאומים פרץ וזרח, והם היו אבות של מלאכים ונביאים. ממשיך הגמרא, שוב פעם לגבי תמנה. רב שמואל בר נחמני אמר שתי תמנאות היו, אחד בירידה ואחד בעלייה. פשוט היו שני מקומות עם אותו שם, ואחד היה נגיד בעמק, צריכים לרדת לשם, ואחד היה גבוה ועל הר, על גב הר, שצריכים לעלות לשם. בהסבר שלישי, רב פאפה אמר חדה תמנה הווי, דעתי מהי גיסה דירידה ודעתי מהי גיסה עלייה. תמנה אחת הייתה בנויה בצל ההר, אז מי שבא מראש ההר יורד כדי להגיע לתמנה, מי שבא מתחתית ההר עולה, כי אותו תמנה היה באמצע בצל ההר. והגמרא מביאה דוגמה של מקומות נוספים שהם גם כן ממוקמים במקום כזה, כגון ואלטוניה ובייברי ושוק הדנרש. אלו הם מקומות שהיו מוכרים לאנשי הגמרא, והם היו יושבים בשיפוע הרים. לפני שנתקדם, נציע הצעה שמומלץ ללמוד הפסוקים בספר בראשית פרק למד ח', שזה הנושא שלנו כעת, יהודה ותמר. הפסוק באותו הקשר אומר, ותשב בפתח עיניים. אנחנו ממשיכים בגמרא, מה פירוש הפסוק הזה, ותשב בפתח עיניים, מעבר לפשט הפשוט. אז אנחנו בשורות הבאות הוספנו סימון פס כפול, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שלושה פירושים לעיניים בפסוק ותשב בפתח עיניים. אמר רב אלכסנדרי מלמד שהלכה, אנחנו מדברים על תמר, וישבה לה בפתחו של אברהם אבינו, מקום שכל עיניים צופות לראותו. רש"י כותב מצפות לראותו, שהיו רגילים להתקבל שם, כמו אצל המקום של אברהם אבינו, שהיו אנשים רגילים להתקבל שם וללון, והיה חביב עליהם. אז היא ישבה באותו מקום. אני קורא עוד פעם, בפתחות של אברהם אבינו, מקום שכל עיניים צופות לראותו. רב חנן אמר רב, גם הוא נותן פירוש לעיניים, מקום הוא ששמו עיניים, וכן הוא אומר תפוח והעינם. הוא נותן לנו פירוש פשוט, שזה שם מקום. רב שמואל בן נחמני אמר שנתנה עיניים לדבריה כשטבעה. הרי יהודה בא אליה בלי ידיעה שזאת קלתו, ואנחנו נראה בשורות הבאות דו שיח. רש"י כותב שנתנה עיניים לדבריה, דוגמה ופתח אתר נתנה לעצמה שאין עבירה בדבר, כי על פני הדברים נראה, נקרא לזה קצת בעייתי, שקלה בעל חמיה. ובשורות הבאות אנחנו גם נראה שימוש בצורת מעוין, והסברנו בשוליים, הדגשנו את מילה שמה, סדרה של שאלות חקירה שחקר יהודה את תמר לפני שבא עליה. הגמרא, אני קורא עוד פעם, רב שמואל בן נחמני לפרש את המילה עיניים, אמר שנתנה עיניים לדבריה כשטבעה, אמר לה שמה נוכרית את, אמרה לגיורת אני, שמה אשת איש את, אמרה לפנויה אני, שמה קיבל בך אביך קידושין, אולי את בכל זאת אשת איש מכוח שאבא שלך קיבל עבורך קידושין, אמרה לי יתומה אני. רש"י כותב יתומה אני, שהייתי קטנה במיטת אבי וסיוני אמי ואחיי, ואין נישואין לער ואונן כלום לאסור עליו משום קלתו, ואין זכות לאם ולאחים להשיא קטנה, אלא האב זוכה בה, כדכתיב את ביתי נתתי לאיש הזה. ולהך סברה לאו ביתו של שם הייתה. ורש"י כאן נמשך לשאלה אחרת, מה זהות של תמר מבחינת מי היה אבא שלה. אני לא רוצה להמשיך, כל אחד מוזמן להמשיך בדברי רש"י כמובן. בכל אופן, היא ענתה לשאלת יהודה, אולי אביך קיבל עבורך קידושין, ואז היא ענתה לא, כי היא כבר הייתה קטנה במיטת אביה. ממשיך הגמרא, שמה תמיה את, כמו אישה נידה, אמרה לתהורה אני. כעת אנחנו בגמרות המסומנות שלנו בשס הזה מורים קטע בסוגריים, וזה ממשיך עד עמוד ב' שורה חמישית, שמה מסתיים הסוגריים. כתבנו בשוליים אקצר כוכבית, בגמות המסומנות אחרי הסוגריים המשך עניין של תמר. אז אנחנו ציינו את זה כעת ונמשיך ישר בגמרה. בתוך הסוגריים אנחנו הוספנו בשוליים נושא, שני פירושים לפסוק אצל אברהם, והייתה אשל בבאר שבה. מאחר שהזכרנו שתמר התיישבה בפתח עיניים מקום של אברהם אבינו, אומר הגמרא, והייתה אשל, כלומר אברהם, הוא נטע אשל בבאר שבה. אמר ריש לקיש מלמד שעשה פרדס ונטע בו כל מיני מגדים. רבי יהודה ורבי נחמיה, אחד אמר פרדס ואחד אמר פונדק. בשלמה מדבר פרדס היינו דכתיב ואיתה, זה מהרי כמה מתאים לפרדס, אלא מדבר פונדק מהי ואיתה? תשובה, כי דכתיב המילה, הפועל של נטייה שייך גם למשהו שאינו צומח מן האדמה, כלומר זה מתאים גם למבנה. כתוב ואיתה אוהלי הפדנו. הפסוק אומר בראשית פרק חף א' פסוק למד ג', זה המשך הפסוק של ואיתה אשל. כתוב ויקרא שם בשם השם כל עולם, אמר ריש לקיש. הוא גם נתן פירוש לרשע של הפסוק, אז הוא גם ממשיך בפירוש הפסוק. אל תקרי ויקרא, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אלא ויקרי, מלמד שהקרי אברהם אבינו לשמו של הקדוש ברוך הוא בפה כל עובר ושב. כיצד? לאחר שאכלו ושתו עמדו לברכו, לברך את המארח, את אברהם, אמר להם, וכי משלי אכלתם, משל אלוקי עולם אכלתם, הודו ושיבחו ושיבחו וברכו למי שאמר והיה העולם. או אולי אני אקצה עוד פעם, וכי משלי אכלתם, משל אלוקי עולם אכלתם. אז כשהם שמעו את זה, הודו ושיבחו וברכו למי שהיה והיה העולם. אז בכך הוא הקרי בפה הבריות שם השם. רש"י כותב, כיצד? לאחר שאכלו ושתו משלו, היו עומדים לברכו לאברהם, והוא אומר להם, וכי משלי אכלתם? כעת, כמו שאמרנו מקודם, אנחנו חוזרים לנושא של תמר ויהודה, ובשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו שכר צניעותה של תמר. יצאו ממנה נביאים ומלאכים. הפסוק בבראשית פרק ל"ח פסוק ט"ו, ויראה יהודה ויחשבה לזונה כי חיסתה פניה. זה הפסוק. הוא ראה אישה, הוא לא זיהה אותה ככלתו, כתמר, הוא חשב שהיא זונה והוא חפץ בה, וכתוב הוא חשב שהיא זונה כי חיסתה פניה. על זה יש תמיהה, משום וכיסתה פניה חשבה לזונה, מה הקשר? אמר בלעזר, שכיסתה פניה בבית חמיה. כאן אנחנו מתחילים נקודה ארוכה, כמו שמסומן אצלנו בגברות המסומנות. דיום הרב שמואל בן נחמניה מוב יונתן, כל קלה שהיא צנועה בבית חמיה, זוכה ויוצאים ממנה מלאכים ונביאים. מנהלן, מה הבסיס להגיד כזה אמרה? מי? תמר. מי יצא ממנה? נביאים, דכתיב חזון ישעיהו בן אמוץ. אנחנו נחזור לנקודה הזאת, במיוחד אבא של ישעיהו קראו לו אמוץ. מלאכים מדוד, דאמר רבי לוי, דבר זה מסורת בידינו מאבותינו. אמוץ, אבא של ישעיה, הוא ואמציה, שהיה מלך מצאצאי דוד, אחים הוו. אנחנו צריכים להשלים פה שמתמר יצא פרץ, שהוא נקרא לזה אבי השושלת שממנו יצא מלכות בית דוד. אז ברגע שמזהים מלך ואומרים שהיה לו אח אמוץ, שהוא היה אבא של ישעיהו נביא מפורסם, אז ניתן לומר שמי אותה תמר שהייתה צנועה בבית אביה. עקב כך, אגב, עקב כך שהיא הייתה כל כך צנועה, הוא, יהודה, לא הכיר אותה. הוא לא זיהה אותה, כי כל זמן שהיא הייתה נוכחת בבית חמיה, היא הייתה בכיסוי פנים. וככה שהיא אומר בשורה שלישית, שכיסתה פני בית חמיה ולא ראה אותה כל הימים שגדלה בביתו, לפי כך לא הכיר בה. חזרה לגמרא. היא מוצאת. זה בשלב שיהודה, כשהתבשר שקלתו זינתה, הוא אמר שהיא חייבת מיטה, מיטה ידי שריפה. וכתוב בפסוק, היא מוצאת. ומבחינת לשוני, היה מילה יותר מתאימה לתאר הוצאתה להורג. היא מתבצאת מבעיה לי. זה לשון הוצאה בעל כוחה. הלשון היא מוצאת, לשון מציאה. ובשוליים הוספנו את הפסוק, ויומר יהודה הוציאוה ותשרף. היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה. אז אנחנו רוצים להתמקד במילה הזאת, היא מוצאת. רש"י כותב, היא מתבצאת, הווה משמע לשון הוצאה בעל כוחה. היא מוצאת, משמע לשון מציאה. אז מה זה מציאה? מה שייך פה מציאה? הגמרא מסביר, אמר רב אלעזר, לאחר שנמצאו סימניה, ורש"י מציין, ואגב אני רק מזכיר שכדי באמת להפיק תועלת מרבי מהסוגיה שלנו, כפי שהמלצנו מקודם להכיר את הפסוקים בבראשית פרק ל"ח. בכל אופן אנחנו יוצאים מהנחה שכל אחד למד את הפסוקים, ורש"י כותב, סימניה חותמו ופתילים ומטה, אלו הדברים שיהודה בהתחלה נתן לה מכך שלא היה לו תשלום לשירות שהיא העניקה לו, דהיינו הזנות. אז הוא הפקיד אצלה את הפריטים האלו, והיא שמחזיקה אותם יכולה להגיד שזה שבעליה היה בעל הסימנים האלו. אבל מה קרה? שבא הסמך מם, זה שם מלאך שהוא שר של אדום, וריחקן כדי שתשרף. ככה היא אין לה תשובה או תירוץ להגן על עצמה ללא הסימנים האלו. הרי דרך הסימנים האלו היא יכולה להצביע על יהודה, שהוא זה שבא לה, אותו יהודה שכעת אומר שהיא חייבת שריפה, אבל הוא זה שבא אליה. אז זה מה שהיה האינטרס של אותו מלאך שר של אדום, שרצה שהיא תשרף כדי שלא יצא ממנו מלכות בית דוד, משיח בסופו של דבר, ולא יצא דוד ממנה המכה את אדום בגי מלך. רש"י הביא אירוע יותר מיידי מבחינת היסטוריה, הזכרתי מלך המשיח, אבל עד אז גם היה מפגשים, נקרא לזה בלשון המעטה, התנגשויות בין דוד לאדום. אנחנו חוזרים לגמרא. אז אנחנו הסברנו שאותם סימנים נמצאו, אז היא יכלה להציל את עצמה דרכם, אבל זה הלשון מוצאת, מציאה. אנחנו נקרא את השורה שקראנו עוד פעם. אמר רב אלעזר, לאחר שנמצאו סימניה, בא סמך מם וריחה כאן, בא גבריאל וקירבן, ועל זה כתוב מוצאת. היינו דכתיב, לרגל האירוע הזה הפסוק בתהילים אומר, לנצח על יונת אלם רחוקים לדוד מכתם. אמר רבי יוחנן, משעה שנתרחקו סימניה נעשית, זו תמר, כיונה אילמת, אין לה מה להגיד. בפסוק שהזכרנו כתוב לדוד מכתם. כעת אנחנו נראה שלושה פירושים למשמעות של לדוד מכתם. אחד שיצא ממנה מתמר דוד שהיה מח ותם לכל והיה מח ענב תם תמים בדרכיו דבר אחר מכתם שהייתה מכתו תמה מה הכוונה מכתו תמה שנולד כשהוא מהות כלומר לא היה צורך לברית מילה רש"י אומר הוא היה תם בשלם שלא הוא צריך לחסרו דרך המילה כי היה נולד מהות דבר אחר מכתם כשם שבקטנתו הקטין עצמו הקטין הכוונה או זה מה שעומד מאחורי המילה מח זה דבר אדם ענב שהוא הקטין עצמו עצם מי שגדול ממנו ללמוד תורה כך בגדולתו הבח מוסיף כמה מילים פה כך בגדולתו הקטין עצמו עצם מי שגדול ממנו ללמוד תורה והיא שלחה אל חמיה לאמור שוב פעם לגבי תמר שלחה שליח לומר לאיש אשר אלה לא אנוכי הרע בעל אותם סימנים פריטים שהזכרנו מקודם המטה החותם הוא זה שהכניס אותי להיריון ושואל את אמה ותמה למימר למה שהיא אומרת את, את, את כל דברה בצורת רמז שהיא תגיד ישועות לשליח אני הרע מיהודה אמר רב סוטרה ואנחנו כאן ממשיכים עם תשובה ארוכה תשימו לב על כך סימנו את הגמרות שלנו אמר רב סוטרה בר טוביה מרה ואמרי לה גרסה אחרת בשם עוד אמר רב חנה בר ביזנה אמר רב שמעון חסידי ואמרי לה עוד גרסה אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים מנלן מתמר רשי ותימה למימה לשליח אמרו לו שממנו אני הרע ואלו סימניו ממשיך רשי ואל ילבין אף זו נוח היה לה להישרף לו אם יהודה לא היה מגיב והיא לא השימה אותו באופן ישיר מה היה קורה לה היא הייתה נשרפת אז נוח היה לה להישרף ואל תלבין פניו לפיכך שלחה לו אם יודע יגלה הוא עצמו את הדבר יגלה ואם לאו תשרף ולא תגלה היא את הדבר אנחנו חוזרים לגמרא הקרנה כך היא אמרה הקרנה למי הפריטים האלו אמר רב חמה ברבי חנינה בהקר ביסר לאביו והקר ביסור כאן אנחנו רואים עוד דוגמה של מידה כנגד מידה מה שראינו כבר בדפים שכבר למדנו אותם בהקר ביסר הקר נא הקטונת בנך היא כך יהודה דיבר אמר ליעקב בהיעדר יוסף בהדרו של יוסף וזה גרם ליעקב צער רב שהנה הקטונת שהיא מוכתמת בדם וזה גרם ליעקב לחשוב שבנו יוסף נטרף אז זה מה שהיה מקודם שהוא יהודה השתמש בביטוי הקר נא בהקר ביסרו הקר נא למי החותמת והפתילים והמטה האלה כך גרמו לו להבין שהוא זה שבא אל תמר והכניס אותה להיריון בפסוק כתוב נא הקר נא נא אין נא אלא לשון בקשה אמרה לי, תמר אמרה, בבקשה ממך, הקר פני בוראיך, ואל תעלים עיניך ממני. ויקר יהודה ויאמר צדקה ממני. היינו, דיאמר רב חנן בר ביזנה מרשום חסידה, יוסף שקידש עם שמיים בסתר, זכה והוסיפו לו עוד אחת משמו של הקדוש ברוך הוא, תכתיב עדות ביוסף סמו. אז היי, בשם הזה הוא תוספת על השם הבסיסי יוסף אז מזה שהוא כדי שם שמיים בסתר זכה לתוספת ה' שזה אות משם של השם. יודע שכדי שם שמיים בפרסיה זכה ונקרא כולו על שמו של הקדוש ברוך הוא. כל אחד יכול להסתכל בשם יהודה ויראה שם השם מלא בין האותיות האלו. וכיוון שהודה ואמר צדקה ממני יצא בת קול ואמרה אתה הצלת תמר שני בניה מן האור מן האש, חייך שאני מציל בזכותך שלושה מבניך מן האור. מה נינו? צאצאי יהודה, חנניה, מישאל ועזריה. אנחנו נסתכל ברש"י במחשבה השנייה. אנחנו רק נחזור על שתי נקודות בגמרא. הזכרנו פה שיוסף כדי שם שמיים בסתר הוא במעשה אשת פוטיפר שאף אחד לא היה בסביבה, הוא בכל זאת שמר על עצמו, על קידושת עצמו, ובכך קידש שם שמיים אבל בסתר. יודע שהוא הודה ברבים, הוא קידש שם שמיים בפרסיה. ממשיך הגמרא, צדקה ממני, כך אנחנו ראינו בפסוק שהוא אמר ש מאחר שהוא זה שגרם לה ההיריון, היא הצודקת. שואלת הגמרא, מנה ידע, אולי אחרים גם כן באו עליה ומהם נתעברה. הגמרא עונה, יצתה בת קול ואמרה, ממני יצאו כבושים. רש"י כותב כבושים, דברים עלומים שנגזרו מלפני, שיצאו מזו מלאכים. יפי אפשר לצאת אלא מיהודה, תכתיב גור אריה יהודה. כבושים, דברי סתר, גזירת המלך, כמו בהדי כבשי דקודשה בריחו למה לך, בפרחות גבי חזקיו. כמו שם מתארת מעשה עם חזקיו המלך, שהוא לא רצה להתחתן ולהוליד ילדים כי הנביא אמר שממנו יצא רשעים, ונאמר לו זה לא סיבה למנוע מי להתחתן, כי התוכניות השמיימיות האלוקיות הם בגדר כבשי דקודשא בריך הוא. אם אני לא טועה בגמרא רואים את הביטוי כבשי דרחמנא, הסודות, הדברי המסתורים של הקדוש ברוך הוא, זה לא חלק ממה שמנחה אותנו. אם אדם מצווה להתחתן חייב להתחתן. וגם פה צדקה ממני, איך ידענו שהוא יהודה זה שהכניס אותה להיריון? הבת קול בישר על כך. בפסוק כתוב ולא יסף עוד לדעתה. אמר שמואל סבא חמוה דרב שמואל בר עמי משמי דרב שמואל בר עמי, כיוון שידעה שוב לא פסק ממנה. ורש"י מסביר, כיוון שידעה בה שהיא צדקת ולשם שמיים נתכוונה כל התוכנית של תמר להתחבר עם יהודה היה תוכנית לשם שמיים, ומאחר שכן אז לא פסק ממנה. וממשיך הגמרא, כתיב אחר ולא יסף עוד לדעתה, וכתיב אתם קול גדול ולא יסף, הכוונה ולא הפסיק. אבשלום נתגאה בשערו, ראינו במשנה בדף ח' עמוד ב' העובדה הזאת, וכאן אנחנו מתחילים נושא חדש, וכתבנו בשוליים אבשלום, אבשלום שהיה בנו של דוד המלך. תנו רבנן, אבשלום בשערו מרד. יש קטע בסוגריים, וכתבנו בשוליים סוגריים לשם דילוג כדי לשמור על רציפות הרעיון. בתוכם מובא הפסוקים המתארים שרו של אבשלום. אז אנחנו קודם נקרא את הגמרא באופן כזה שהרעיון ישמר, אבשלום בשרו מרד, נדלג, לפי כך נתלה בשרו. עכשיו, בתוך הסוגריים, אבשלום בשרו מרד שנאמר, וכאבשלום לא היה איש יפה, ובגלחו את ראשו, והיה מקץ ימים לימים, כלומר משנה לשנה שיגלח, כי כבד עליו השיער גדל וגלחו, ושקל את שיער ראשו 200 שקלים באבן המלך. זה היה משקל השיער שהוא היה מוריד משנה לשנה. תנה, אבן, מה זה אבן המלך? אבן שאנשי טבריה ואנשי ציפורי שוקלים בה. בזמן הגמרא יוכלו לזהות שאבן המלך היה אותו משקל שהשתמשו בו אנשי טבריה וגם אנשי ציפורי. לפיכך, נתלה בשרו. אנחנו במסגרת השיעור שלנו לא נכנסים לפרטי פרטים שמופיעים בסיפור התנכי. כמובן, כל אחד מוזמן לפתוח את הפסוקים וללמוד אותם, אבל אנחנו יודעים שאבשלום מרד באביו דוד המלך, ובסופו של דבר אנחנו נראה שהוא הגיע לסיום חייו דרך אירוע שקשור לסערותיו. אנחנו קראנו, לפי כך נתלה בשרו, שנאמר, ויקרא אבשלום לפני עבדי דוד, ואבשלום רוכב על הפרד, ויבוא הפרד תחת שובך העילה הגדולה, עצים ענפים רבים, ויחזק ראשו בעילה, ויותן בין השמיים ובין הארץ, והפרד אשר תרתיו עבר. מקרה די ציורי, או אפשר לתאר אותו, ענפים שהיו יחסית, אולי נגיד נמוכים, או שהוא רחב על הפרד, הוא דווקא היה גבוה, לא משנה, אבל שרו נתפס בענפים האלו, ענפי העילה, והפרד שהמשיך ללכת, השאיר אותו, אבשלום, תלוי בשרו בענפי האילן. שקל ספסירה, הוא שלף, אבשלום שלף חרב, ספסיר חרב, בא למפסקי, הוא רצה לחתוך. תנה דבי רבי ישמעאל, באותה שעה הוא ראה גהנום נבקע מתחתיו. אם הוא היה חותך את שערות ראשו או הענף, הגמרא לא מפרטת פה, אבל הוא היה נופל לאותו פתח שמתחתיו נפער כעת פתח גהנום. וירגז המלך, אחרי שדוד שמע על מיטת אבשלום, כתוב וירגז המלך ויעל אל עליית השער, ויבק וכה אמר בלכתו, בני אבשלום, בני בני אבשלום, מי יתן מותי, אני תחתיך, אבשלום בני בני. והפסוק ה' ממשיך, והמלך לאט את פניו, הוא עטף וחיסה את פניו, ויזעק המלך קול גדול, בני אבשלום, אבשלום בני בני. ספרנו כאן מספור בין השורות, כפי שאתם רואים, הגענו למספר 8. הגמרא שואלת, אני תמני זמני, בני, למה? מה המשמעות של השמעת המילה בני 8 פעם? הגמונה, שבעה דעסקי משבעה מדורי גהנום, דרך תפילת דוד שהוא הזכיר את העובדה שאבשלום היה בני. שבע פעמים הועילו כדי להעלות אותו, את נשמתו של אבשלום, שבעה מדורי גיהנום. ואידך השמיני, איכא דאמרי דקריב רישי לגבי גופי, עד אז הראש היה נחתך מגופו, ואיכא דאמרי דאיתי לעלמא דעתי, זה הועיל להכניס את אבשלום לעולם הבא. בפסוק כתוב, ואבשלום לקח ויצב לו בחייו. מהי לקח? אמר יש לקיש, שלקח מקח רע לעצמו. רשי כותב, שלקח מקח רע לעצמו ואחי כמר קרא, ואבשלום לקח לו את השררה הזאת בחייו. ברצוני לעצור לשנייה ולקרוא יחד איתכם את הפסוק כמו שמופיע בספר שמואל ב' פרק י"ח פסוק י"ח, ואני קורא יחד איתכם. ואבשלום לקח ויצב לו בחייו את מצבת אשר בעמק המלך, כי אמר אין לי בן עבור הזכיר שמי, ויקרא למצבת על שמו, ויקרא לה יד אבשלום עד היום הזה. עכשיו אנחנו התחלנו לקרוא את רשי, ורשי מציין והכי כמר קרא, כלומר מה שרשי מביא פה זה ציטוט חלקי ואז הסבר ואז המשך ציטוט, ואני קורא יחד איתכם עוד פעם. רשי: ואחי כמר קרא ואבשלום לקח, וכאן פירוש הדבר, לקח מה? לקח לו את השררה הזאת בחייו, וזה מה שהריש לקיש אמר, זה היה מקח רע, כאילו לנסות לתפוס את השלטון, הוא בסופו של דבר נהרג. וממשיך רשי עם מילות הפסוק, ויצב לו, יש פסוק, בפסוק כתוב בחייו, את מצבת אשר בעמק המלך. עכשיו הגמרא תתייחס לאותו המשך הפסוק. אז אנחנו חוזרים לגמרא, שורה אחרונה, את מצבת אשר בעמק המלך. המילה בעמק מופיע במשולש, ובשוליים אנחנו מציינים כך שהמילה בעמק יופיע עוד פעם במשולש בשורה שנייה בדף י' א' עמוד א'. אז זה עניין של עצה עמוקה, עמק, עצה עמוקה מן השמיים. אנחנו גם מדגישים בצורת הרגש את השם רבי חנינה בר פאפה. אנחנו נראה אותו גם כן מופיע בשורה שלישית בדף י' א' עמוד א'. לבינתיים אנחנו אוחזים בהסבר הפסוק את מצבת אשר בעמק המלך. אמר רבי חנינה בר פאפה, בעיצה עמוקה של מלכו של עולם, דכתיב הנני מקים עליך רעה מביתך. הפסוק הזה נאמר לדוד אחרי המעשה עם בת שבע, ואנחנו נראה עכשיו דרך רשי עיצה עמוקה של הקדוש ברוך הוא שהוא מלך עולם, שגזר על דוד במעשה בת שבע, שהמעשה הזה נקרא לזה, לא, אני אשתמש בלשון המתה או בלשון עדינה, המעשה עם דוד ובת שבע לא היה חלק, ובכך הקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא יביא עליו רעה. וזה הכוונה פה שאנחנו עברנו לדף י' א' המלאב, תכתיב הנני מקים עליך רעה מביתך. מי זה הרעה שיצמח לדוד מתוך ביתו? זה המעשה עם אבשלום. ורשי בשורה ראשונה פה בדף י' א' המלאב אומר מקים, הציב אבשלום אותה עצה וקיימה מצבת דבריו של הקדוש ברוך הוא, כי נכתיב לעולם השם דברוך ניצב, ויקרא למצבת על שמו, גרם לאותה רעה שתיקרא על שמו, ויקרא לה יד אבשלום, כך היא נקראת. בגמרות המסומנות אתם רואים קטע שבסוגריים, ואנחנו מציינים בשוליים אחרי הסוגריים הגמרא חוזרת לאבשלום. אם כך, אם אמרנו כך, נקרא את הגמרא באופן ישר. כיוצא בדבר אתה אומר, מה זה כיוצא בדבר? שהזכרנו עכשיו עמק שהוא מצביע על עצה עמוקה מן השמיים, מן הקדוש ברוך הוא. אז דבר דומה אתה אומר ביוסף, כתוב וישלחהו מעמק חברון. בפרשה שמה בתורה מדובר על יעקב שלח את יוסף לבקש את שלום אחיו, ותוך כדי כתוב וישלחהו מעמק חברון. אמר רבי חנינא בר פפא, בעיצה עמוקה של אותו צדיק שקבור בחברון, הכוונה לאברהם אבינו, דכתיב, כתוב אצל אברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, והמשמעות היא ירידה למצרים. ובאותו מעשה עם יוסף שנשלח לאחיו, נגרם מכך יוסף הורד למצרים, וכל ההשתלשלות של של גלות מצרים יצא מאותו מאורע, וכל זה היה מתוכנן מראש, וזה הכוונה של העיצה עמוקה של אותו צדיק. ורשי כותב בשורה הרביעית, וישלחהו מעמק חברון, ביוסף משתיקרא, בעניין יוסף מדבר הפסוק, כששלחו יעקב אצל אחיו, והוא תחילת סיבת ירידת ישראל למצרים. אנחנו חוזרים לגמרא, וכאן זה המשך הפסוק שקראנו מקודם מתוך המקרא על אבשלום. כי אמר, אבל אבשלום אמר, אין לי בן, שאומרת הגמרא בתמיהה, ולא אבו לי בני, והכתיב היוולדו לאבשלום שלושה בנים ובת אחת. אז איך הוא אומר אין לי בן? תשובה לכך, אנחנו הבלטנו בפס כפול שני הסברים, וכך כתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה הסברים, והד הכתיב אצל אבשלום אין לי בן, מאחר שבפועל היו לו בנים. הגמרא עונה, אמר רב יצחק בר אבדימי, שלא היה לו בן הגון למלכות. זה הכוון אין לי בן, אין לי בן שיכול לשמש כהמשך בענייני מלכות. רב חיסטה אמר, גמירי, יש מסורת, כל השורף תבואתו של חברו אינו מניח בן ליורשו, ואיהו לגבי אבשלום קליה הוא שרף לדיואב, התבואה של יואב, תכתיב ויומר לעבדיו הוא חלקת יואב אל ידי, ולא שם שורים לחוב הציטוע באש, ויציטו עבדי אבשלום את החלקה באש. וכעונש על כך, כפי שהגמרא אמרה, כפי שרב חיסטה אומר, הוא לא הניח בן ליושו, אז בפועל היו לו בנים, אבל מתוכן הגמרא ניתן להבין שהם מתו ובעצם לא יושו אותו. עד כאן שיעורנו להיום.